אדם כי יקריב מכם וגומר. זה תחילת פרשת ויקרא, סדר הקורבנות. פותח אדמו"ר הזקן בכמה דיוקים. להבין אכילו. צריך להבין את הסגנון של התחלת הפסוק. שלא לנוכח. הוא מתחיל בסגנון שהאדם, הנושא, הנשוא, המדובר, הוא לא נמצא מולנו, אלא מדברים עליו ולשון נסתר. אדם כי יקריב. מדובר על פלוני, הוא לא נמצא פה, לא אומרים כי תקריב, אלא כי יקריב, זאת אומרת לשון נסתר. וסיים, באותו פסוק עצמו, איך הסיומת? תקריבו את קורבנכם, זה כבר אמירה לשון נוכח, כי אם זה היה רצף ממשיך עד הסוף בלשון נסתר, היה צריך להיות כתוב, יקריבו את קורבנם. גוף שלישי, לשון נסתר. אבל מכיוון שכתוב לשון נוכח, אז תקריבו את קורבנכם. אז הוא מדייק למה הוא פותח בלשון נסתר, ומסיים בלשון נוכח. זה דיוק אחד. וגם הדיוק השני, תקי יקריב לשון יחיד. ותקריבו את קורבנכם לשון רבים. הוא מתחיל לשון יחיד, אדם כי יקריב. הוא לא מתחיל אנשים כי יקריבו, אלא לשון יחיד. הוא מסיים, תקריבו את קורבנכם לשון רבים. היה גם צריך לסיים לכאורה בלשון יחיד. יקריב את קורבנו, למה הוא מסיים בלשון רבים. וגם דיוק שלישי, דאב עלי לומר מילת מכם, קודם כי יקריב. היה צריך להיות כתוב סדר המילים בפסוק בצורה כזו. אדם מכם, כי יקריב קורבן. אבל אם המילה מכם כתובה אחרי המילה כי יקריב, אז כאילו אפשר להבין מזה, אדם כי יקריב, מכם קורבן. דיינו שהקורבן הוא אחד ממכם. אז אם היה כתוב המילה מכם לפני המילה כי יקריב, היינו מבינים, אדם מכם כי יקריב. אבל עכשיו שכתוב אדם כי יקריב מכם, אתה יכול להבין כאילו שמי הוא הקורבן? אחד האנשים? מה קורה פה? אחרי שלושת השאלות האלו, המקדימים והפותחים, יסביר את כל הרצף פה והנושא בצורה מאוד מעניינת בעבודת השם. אך הנה נודע שיש בכל אחד בית נפשות. אצל כל יהודי ישנם שתי נפשות, נפש האלוקית ונפש הבהמית. עכשיו הוא יגיד לנו מה השורש של נפש הבהמית ומה השורש של נפש האלוקית. שנפש האלוקית שורשה, מאיפה השורש של נפש האלוקית? מבחינת אדם. יש באלוקות דרגה שקוראים לה אדם. כמו שכתוב, ויברא אלוקים את האדם בצלמו. זאת אומרת שיש כביכול אצלו באלוקות דרגה שנקראת אדם, והוא ברא את האדם פה למטה בצלם שלו. וכתיב, איפה רואים שיש באלוקות דרגה שנקראת אדם? כתוב, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מכנים אותו דמות כמראה אדם? זה כמובן רק משל, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. ובמיוחד שיש באלוקות, כתוב גם, כי לא אדם הוא. אלא מה? יש באלוקות עצמו דרגה מאוד גבוהה, נקרא לא אדם. זאת אומרת, ללא שום הגבלה, ללא שום תואר, ללא שום הגדרה כלשהי. ויש דרגה נמוכה יותר, שהיא כבר ירידה וצמצום, לדרגה נמוכה קוראים אדם. והדרגה הנמוכה יותר הזו, היא נקראת, כמו שכתוב, ועל דמות הכיסא, יש כביכול כיסא הכבוד, ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם, זו הדרגה, כמובן מדרך משל, שנקראת אדם. משם, מהדרגה הזו שעל הכיסא, זה שורש הנפש האלוקית. כמו שכתוב במקום אחר, בדיבור המתחיל, ותחת רגליו כמעשה לבנת. והשתלשלות שלה למטה. כשהנפש האלוקית צריכה לרדת עכשיו ולהשתלשל פה למטה, הוא על ידי בחינת פני אדם שבמרכבה. יש את המרכבה, הכיסא נקרא המרכבה, ועל הכיסא יש דמות כמראה אדם. עכשיו, המרכבה עצמה, כתוב בנביא, היו לה ארבעה פנים. פני אדם, אחד מארבעת הפנים שבמרכבה נקרא פני אדם. יש שם גם פני שור, פני נשר ופני אריה. פני אדם שבמרכבה זה נמוך יותר מאדם שעל הכיסא. אז אומרים ככה, הנפש האלוקית, השורש שלה זה מאדם שעל הכיסא. וכשהיא משתלשלת לרדת פה למטה, אז היא יורדת על ידי בחינת פני אדם שבמרכבה. זה הנפש האלוקית. אבל ונפש הבהמית היא נמוכה יותר. במה מתבטא שהיא נמוכה יותר? קודם כל, השורש שלה לא מגיע מעל הכיסא, אלא השורש של הנפש הבהמית מגיע מהמרכבה, כביכול מדרגת הכיסא. ובמרכבה עצמה, מאיזה מקום מגיע, מאיזה שורש מגיע הנפש הבהמית? אמרנו שיש ארבעה פנים במרכבה, אז הנפש הבהמית לא מגיעה מפני אדם, כמו הנפש האלוקית, אלא היא באה מפני שור. נפש הבהמית, היא נלקחה משמרי האופנים. אופנים זה שמות של המלאכים. שמרי האופנים זה הדרגות הנמוכות, כמו שמרים שזה פסולת, הדרגות הנמוכות של המלאכים. ושורשה, מה השורש של הנפש הבהמית? מבחינת פני שור. זאת אומרת, יש לנו שני הבדלים בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. הבדל אחד, שהנפש האלוקית, השורש שלה, זה דרגת פני אדם שעל הכיסא, ואילו הנפש הבהמית, השורש שלה, זה מבחינת כיסא, מבחינת מרכבה. ועוד הבדל, שהנפש האלוקית, גם כשהיא יורדת ומשתלשלת דרך אחד מהפנים של הכיסא, זה פני אדם, לעומת את הנפש הבהמית, היא קשורה לפני שור.
למה לא נשר?
שור זה בהמה. נפש הבהמית זה בהמה. ותכלית ירידת הנשמה לעולם הזה. למה נשמה כל כך גבוהה הוריד אותה הקדוש ברוך הוא פה לעולם גשמי? הוא כדי לברר נפש הבהמית. כדי שהנפש הבהמית תהיה מבוררת ומזוכחת. להיות מבחינת התקפיה והתהפכה. בתחילה באופן של התקפיה, דיינו מקופפים אותה ומאלצים אותה לוותר ולהתאפק מכל תאוותיה ולעשות את רצון השם. ועד שיצליח האדם לאט לאט התהפכה, להפוך אותה שהיא בעצמה תהפוך להיות טובה וקדושה. והיינו, איך הבהמה תהפוך להיות התקפיה והתהפכה? על ידי נפש האלוקית המתלבשת בה. כיוון שהנפש האלוקית מתלבשת בה, היא בתוכה, אז כל מה שהנשמה עושה, כל מה שהנפש האלוקית עושה, היא משפיעה לבהמה גם. זה שני שותפים שהם אחד בתוך, וההפך. אז הנפש האלוקית שמתלבשת בה, הוא מתבוננת בהשם אחד, הנפש האלוקית מתבוננת בבורא, בקריאת שמה, שמה ישראל. ועל ידי זה, שהוא מתבונן בשמה ישראל, אז מה יהיה? ואהבת. ומה כתוב אחרי ואהבת? בכל לבבך. מה זה בכל לבבך? בשני יצריך. זאת אומרת, אפילו היצר הרע, גם כן כרגע שותף לאהבת השם. איך הוא הגיע לזה? כי הנפש האלוקית, הנשמה התבוננה בגדולת השם, בהשם אחד, והיא השפיעה גם על הבהמה. אך קודם קריאת שמה, לפני שאתה מגיע לקרוא בפועל את קריאת שמה, להשפיע על הבהמה, יש תהליך קודם. תקנו חכמים שתיים לפניה לקיום הקריאת שמה. חכמים תקנו שתי ברכות, יוצר אור ואהבת עולם, שהם הקדמה, הם נקראים ברכות קריאת שמה. למה צריך להגיד קודם כל את ההקדמה? אז כמו על דרך משל נניח, וראינו יהודי שידרדר בדרך שלו וירד מהדרך הנכונה. עכשיו אנחנו רוצים להחזיר אותה חזרה. אז כמובן שאנחנו צריכים לדבר איתו על היוקר של תורה ומצוות, ולעורר לו מחדש את האש. אבל אם רוצים להצליח יותר, אז לפני שאתה מתחיל לדבר איתו כמה התורה חשובה, כמה המצוות חשובים, תספר לו מי היה אבא שלו, מי היה סבא שלו, מאיזה בית הוא בא. אתה מדבר אליו, ואז הוא מבין, הוא עצמו בא ממקום כזה נפלא, זה מכין ומכשיר לו את הקרקע, שאחרי זה שתתחיל לדבר איתו על תורה ומצוות, הוא כבר יותר קרוב. אותו דבר עושים עם הנפש הבהמית. אומנם צריך להתחיל איתה עם שמה ישראל, אבל אתה לא יכול להשאיר אם תתחיל עם שמה ישראל. אז יש שתי ברכות שלפני קריאת שמה. מה מספרים שם בשתי הברכות? שם מספרים לבהמה שהשורש שלה הוא גם כן בטוב. כי אמרנו קודם, מה השורש של הבהמה? מבחינת המלאכים, משמרי האופנים. ומה מספרים בברכות קריאת שמה? איך שהאופנים וחיות הקודש, המלאכים הללו מהמרכבה העליונה, עד כמה הם בתהילים לבורא. מספרים לנפש הבהמית, הסבא שלך, היינו השורש שלך, הוא בטוב, הוא בקדושה, ואז אחר כך, אתה אומר, עכשיו גם אתה יכול להבין את זה. כי אי אפשר להכניע ולכבוש את רוח הנפש הבהמית, תחת ממשלת הנפש האלוקית, אתה לא יכול לעשות כאן ניצחון בכיבוש, כי אם על ידי שורשה של הנפש הבהמית, אתה צריך קודם כל ללכת לשורש, ולראות שבשורש שלו הוא מסודר. שמקור חוצבה, מאיפה היא נחצבה מהשורש של הנפש הבהמית, ומחיות הקודש שבמרכבה. שיש שם פני אריה, פני שור, כמו שאמרנו קודם. זה השורש של הנפש הבהמית. אז לכן אתה צריך לספר לו איך שבשורש שלו הוא מסודר ומתוקן. כי יש כלל שאומר כי אין הדינים נמתקין אלא בשורשן. דינים זה כינוי לדברים לא טובים. הנפש הבהמית נקרא דין. אז אתה רוצה להמתיק אותו? יש שני אופנים איך אתה יכול להמתיק. אם יש לך מים מרים, אתה רוצה להמתיק אותם. יש אופן אחד, הרבה מים מתוקים, הרבה, אז לא ירגישו את המרירות, אבל אז לא באמת המתקתי את המרירות. אני פשוט למתי אותו בריבוי הגדול. אבל אם אני מצליח להגיע לנקודה כזו שאני מצליח את המר עצמו להפוך למתוק, אז זה הרבה יותר מעולה. אותו דבר, כשאתה רוצה להמתיק את הדין, לך לשורש שלו, תגלה שהשורש של הדין הוא גם כן טוב. תגלה שהשורש של הבהמה הוא גם כן טוב. כמו שכתוב מזה בדיבור מתחיל, כי תצא למלחמה על אויביך, או בדיבור המתחיל, ונתתי לך מהלכים. והנה, על ידי זה נעשה עלייה גם לנפש האלוקית. ברגע שהנפש האלוקית מזככת את הבהמה, אז היא לא רק יצאה לעבודה, לשליחות, וכמו שאומרים, היא הקריבה מעצמה והפסידה, היא הייתה יכולה להיות בשעת מעשה ברוממות אלוקית, והיא בזבזה זמן לטפל בבהמה שלה. אלא זה בסופו של דבר גורם גם לעלייה. ברגע שהנפש האלוקית מצליחה לזכך את הנפש הבהמית, אז זה גורם שידרו גם לנפש האלוקית. על דרך, כמו שכתוב בפסוק, והחיות, חיות זה כינוי למלאכים של המרכבה, נושאות את הכיסא. אז כמו בגשמיות, אם יש לך על הכיסא מישהו, ויש לך מישהו שנושא את הכיסא, אז בסופו של דבר מי מתרומם? הכיסא עם מי שנמצא על הכיסא. אם על הכיסא יש דרגה שנקראת פני אדם, דמות הכיסא דמות כמראה אדם, וזה השורש של הנפש האלוקית, והחיות זה השורש של הנפש הבהמית, אז בסופו של דבר אם החיות נושאות את הכיסא, זאת אומרת, ברגע שהנפש הבהמית מזוככת, אז גם הנפש האלוקית נהיה בעלייה. כמו שכתוב מזה בדיבור המתחיל, זכור ושמור בדיבור אחד נאמר. והנה, על ידי העלאת מן, והתערות הדלתתא, הכלל אומר, כשאדם מלמטה מתאמץ, העלאת מן, כמו שדיברנו כמה פעמים, מן ראשי תיבות מי נוקבין, זה בא לסמל את העבודת התחתון, התערות הדלתתא, כשהיהודי מתאמץ ומתעורר ועובד על הבהמה שלו לעבוד ולזכך אותה, נמשך התערות הדלילה. אז הקדוש ברוך הוא נותן סיוע מלמעלה, סיוע מאוד גדול. וזהו עניין שנאמר בקורבנות, ריח ניחוח להוויה. אתה מביא בהמה, אז אתה מביא מלמטה את העבודה שלך, ריח ניחוח להוויה. אז הקדוש ברוך הוא, זה מעורר נחת רוח גדול למעלה, ויש כוחות מיוחדים שבאים מלמעלה. כמו שכתוב בדיבור המתחיל, והקרבתם אולי שם. והנה, בחינה זו, הסדר המסלול שכרגע אנחנו תיארנו, זהו עניין מה שבהתערות הדלתתא, התערות דלילה. זה הסדר שההתעוררות שבאה מלמעלה, נתינת כוח שבאה מלמעלה, מתי היא באה? אחרי שאתה מעצמך מתאמץ ומכין את הקרקע, תקבל סיוע מלמעלה ותקבל רוממות גדולה, זה נקרא התערות הדלילה. אך יש גם כן, קורה לפעמים, התערות הדלילה מלמעלה, הנמשך לעורר התערות הדלתתא. יש הרבה פעמים שהקדוש ברוך אומר, אני לא אחכה לבן אדם, עד שהוא יזיז את עצמו, עד שהוא יתבונן, ועד שהוא יזוז, אז אומר הקדוש ברוך, אני אתן לו הערה מלמעלה, מיוזמתי. פתאום הבן אדם מתחיל להרגיש, הוא לא עשה כלום, פתאום מתחיל להרגיש התעוררות מיוחדת. דיינו, לעורר את האדם, להקיצו משנתו באבלי העולם. פתאום הבן אדם, הקדוש ברוך אומר, הוא יושן הבן אדם הזה בשינה, בתרדמה עמוקה, בואו נעיר אותו. דכמו שבתחילת בריאת העולם, היה המשכה בחסד חינם. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא השפיע, הוא לא יכול לחכות שהנבראים יעוררו על ידי עבודה שלהם משהו, עוד הנבראים. אז כל ההשפעה צריכה להיות מיוזמה אלוקית. רק אחר כך הסדר הוא יתהפך. אתם רוצים השפעה? תעבדו. אבל לפעמים, מפעם לפעם, הקדוש ברוך הוא חוזר ל... מה שהיה בתחילה, ונותן מיוזמתו התעוררות לאדם, כי חפץ חסד. ואחר כך, מה היה הסדר אחרי בריאת העולם, אחרי שהיה חסד? אז תולה במעשה התחתונים, אחר כך הקדוש ברוך הוא רוצה שהתחתון יעבוד לבד. כמו שכתוב, היה ניחהו בגן עדן, לעובדה או לשומרה, האדם הראשון צריך לעבוד. אבל מכל מקום, אם היות שצריך להיות התערות הדלתתא דווקא, למרות שהקדוש ברוך הוא קובע שהכלל הוא... שאם אתה רוצה לקבל השפעה מלמעלה, זה תלוי בך. אבל עם כל זה, לפעמים נמשך התערותא דלעילא, לעורר התערותא דלתתא. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לך דחיפה מלמעלה, והוא רוצה שאתה תנצל את הדחיפה הזו להתחיל לעבוד לבד. כמו שכתוב מזה, בדיבור המתחיל ועשית בגדי קודש, והנה מה שכתוב, סוף דיבור המתחיל והתחנן אל הוויה, סוף דיבור המתחיל וישכם לבן, וסוף דיבור המתחיל אני ישינה בעניין שראשי נמלטן. שולח לכמה וכמה מאמרים שהעניין הזה מדובר בעריכות. ויובן זה בעבודת השם, דינה, אנו רואים שיש בית מדרגות בעבודה. רואים שני אופנים, שני מדרגות בעבודת השם. א', האופן הראשון, זה בחינת התערות הדלתתה בהגיעת נפש והגיעת בשר. יש אדם שהעבודה שלו, שהוא באמת מתאמץ מלמטה, מתייגע, בהעמקת הדעת בהתבוננות, הוא מתעמק, הוא מתבונן ולב נשבר. זאת אומרת, הוא באמת השקיע לבד, שעל ידי זה יבוא בנפשו גילויו. אתה השקעת, אתה התאמצת, אז יביק לך אור מלמעלה. קרבת אלוקים. והיינו, זה הסדר הרגיל שבאמת, הקדוש ברוך הוא מצפה שזה יהיה, זה נקרא בהתערות הדלתתה, נמשך התערות הדלילה. אבל הוא מדרגה בית, היינו שלפעמים יוכל להיות התפעלות בנפש, לפעמים יכול להיות שאדם פתאום מתעורר לו איזה התפעלות, שלא על ידי הכנה והגיע כלל, לא עבד כלום. כמו שאנו רואים שיש הרבה אנשים שמתעוררים פתאום, לא עשית לשום הכנה, פתאום הרגשת התלהבות, והתלהב ליבם ומוחם בתפילה במשך זמן מה, עוד יום ועוד יום, יש לו כזה חיות בתפילה, בלי נודע להם הסיבה, מאין באה להם התעוררות זאת. אבל מה החיסרון באופן השני? הוא במעט זמן יחלה כוח התעוררות זאת, פתאום נעלם. הוא לא מבין, זה היה כל כך חזק, לך זה נעלם. כי כשזה היה, זה לא היה שלו, הוא לא השקיע. קיבלת מתנות, אז ברגע שהמתנות הפסיקו, העת רצון הפסיק, נשארת בלי כלום. נתנו לך את המתנות כדי שאתה תנצל את ההזדמנות ותעבוד גם לבד? והיינו שבאמת הערה מלמעלה, רק התערות הדלילה, לעורר התערות הדלתת. והיין מה שכתוב בדיבור המתחיל שיר השירים, בעניין פירוש, התעללו בשם קודשו. והנפקותה, מה ההבדל בין שני הדרכים? בין מה שבהתערות הדלתת, ההתערות הדלילה, מה ההבדל אם זה בא מלמטה, ואז הקדוש ברוך הוא נותן סיוע, או הפוך, ובין ההתערות הדלתת נמשך רק מצד ההתערות הדלילה. מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט. שכאשר יש התערות הדלתת ממש על די גדיעת נפש, אם ההתערות באה ממך, ואתה התייגעת, ואתה השקעת, אז זה היה דבר שיכול להתקיים לעד. זה יחזיק מעמד הרבה זמן. זה נכסי צון ברזל, זה אתה השקעת, שמת בזה, אז אמנם לא הגעת לדרגות גבוהות, אבל כל מה שהגעת זה מאמץ. שריה על ידי התערות הדלתת, נתעורר התערות הדלילה. והיא המהירה ומתגלה בנפש מבחינת פנימיות, כיוון שהכין לי בו לזה תחילה. ולכן, אדם שהתאמץ לבד והגיע לנקודה מסוימת כתוצאה מהמאמץ שלו, על ידי זה ייתן כוח ועוז בנפשו להיות עוד התערות הדלתתה. אדם שמתאמץ ורואה תוצאות, אז הוא מקבל אמביציה, מתאמץ יותר וכן הלאה. מה שאין כן כשאין, יגיעת נפש ויגיעת בשר מלמטה. אבל אם אדם מלמטה לא יתאמץ כלום, רק מה שנתעורר נפשו על ידי הערה מלמעלה, פשוט הקדוש ברוך הוא העיר אותו, ולא הכין ליבו לעורר אחר כך נפשו, והוא בעצמו לא יתאמץ אחר כך, ולא ניצל את ההזדמנות הזו כדי לדחוף את עצמו. הנה יוכל להיות חולף ועובר ההתפעלות, יכול להיות שאחרי זמן זה ייעלם, ולא, ואין לה קיום. למה? כי בהסתלק הערה עליונה זו, שאינה מהירה רק בעת רצון. היה עת רצון, אז זה העיר, אבל הסתלק העת רצון, אז היה כי לא היה ההתפעלות, מאחר שלא הייתה אלא רק בסיבת הערה והערה עליונה. לכן בהסתלק האור, בטלה אהבה שנסתעף ממנה. וזהו עניין, זה גם מה שכתוב, איש מזריע תחילה יולדת נקבה. איש ואישה זה הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. אז אם האיש מזריע תחילה, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא יוזם את ההערה, אז מה יולדת נקבה? נקבה זה משהו חלש. ונשים דעתן קלות. ותוכל להתפתות אחר התפילה לתאבות העולם. אבל אם אישה מזרה התחילה, אם האישה זאת אומרת, עם ישראל הוא זה שמעורר, להיות בהתערות הדלתת, ההתערות הדלילה, אז היא יולדת זכר, תוצאה חזקה, שהיא דעת חזק בעבודה. והנה מה שכתוב מעניין, איש מזריע תחילה, סוף דיבור המתחיל, והיה מספר בני ישראל גם בבת כל מחרזת, ומה שכתוב בדיבור המתחיל, סוס תסיס ותגל. נסיים את האות הראשונה, עוד שלוש שורות, וזהו הסיבה למה שקובלים את עצמם בעלי עבודה. יש תלונות ששומעים מאנשים שיש להם עבודת השם. עליות בהם רוח טהרה והתעוררות לעבודת השם על כמה שבועות, ואחר כך פוסקת לגמרי ומתלוננים מה קרה, למה זה נעלם. והסיבה לזה הוא לפי שהתעוררות זו הייתה מלמעלה לבד. לכן אחר הפסק והסתלקו תורה, התעוררות הדלילה, נשאר על עומדו וטיבו. ועיין מה שכתוב על פסוק, היינו כחולמים. אז זה שני האופנים. המשך בעזרת השם יבוא, נראה איך זה קשור לעניין.